אנחנו נלמד היום בעזרת השם דף ממתת במסכת שבת. כמובן נשמח לשאלות, הערות, תוך כדי, או בזום או בוואטסאפ אליי. אנחנו נתחיל בתנו רבנן מספורת של פרקים, ונקדים שהלימוד בעזרת השם לאילו נשמת הרב ישעיהו הבר לרפואת כל החולים, לבשורות טובות לעם ישראל, גאולה שלמה. תנו רבנן, מספורת של פרקים ואזמל של ראיתני, חיבור לתומה ואין חיבור לעזה. דיברנו שמספורת של פרקים, נניח נסתכל על מספריים שלנו, הם בעצם מחוברים, שני חלקים שמחוברים באיזשהו בורג. אז פעם זה היה מספורת של פרקים, הכוונה שזה דבר שהוא יכול להתפרק, ואזמל של ראיתני זה סוג של משהו שאיתו היו מכינים את התריסית. גם זה היה חתיכה של קרש ועליה איזשהו ברזל שהוא מחובר בשעת המלאכה ואחר כך אפשר לפרק. אז מה כתוב? הם חיבור לתומעה ואין חיבור לעזה. אם התומעה נגע בצד בדבר, בחלק אחד, היא עוברת לחלק השני, אבל אין חיבור לעזה. אם הכלי הזה נטמע בתומת מת וצריך לעזות עליו, אז אי אפשר לעזות על חלק אחד של הכלי, הרי כשמזים על חלק אחד אז כבר כל הכלי ניתר. אז אי אפשר לעזות על חלק אחד וכל הכלי ניתר, צריך לעזות על כל חלק של המספריים ושל הראיתני. מקשה הגמרא, מה נפשך? אי חיבורו אפילו לעזה נמי. אם זה נחשב מחובר וזה כלי אחד, אז אפשר גם לעזה, מזים בצד אחד וזה נחשב עזה. ואילו חיבורו, אם זה לא נחשב חיבור, אז אפילו לתומה נמי לא. אז גם אם זה נטמע בחלק אחד, זה לא יטמע בחלק השני. תחליט, מחובר או לא מחובר? אומרת הגמרא, אמר רבה, דבר תורה בשעת מלאכה חיבור בין לתומה ובין לעזה, ושלא בשעת מלאכה אינו חיבור, לא לתומה ולא לעזה. מה הכוונה? מהתורה, כשעובדים בזה בשעת מלאכה, זה נחשב מחובר לכל דבר ועניין, גם לתומה, שאם נגע תומה בחלק אחד עוברת לשני, אבל גם לעזה, שאם מזים בחלק אחד אז הכל טהור, גם החלק השני. אבל שלא בשעת מלאכה, זה לא נחשב בכלל מחובר. ובאו חכמים והחמירו וגזרו רבנן על התומעה שלא בשעת מלאכה, משום תומעה בשעת מלאכה. באו חכמים ואמרו, גם שלא בשעת מלאכה, אנחנו נגדיר את זה כמחובר, לעניין שאם נגעה תומעה בחלק אחד, הכל יהיה תמה. למה? שלא יתבלבלו על זמן של שעת מלאכה. אם אנחנו נגדיר שכשלא בשעת מלאכה, נגעה תומעה בחלק אחד, היא לא עוברת לחלק השני, עלולים גם בשעת מלאכה להגיד שנגעה תומעה בחלק אחד, היא לא תבוא לחלק השני. לכן באו חכמים ואמרו, התומעה היא מתמה, נגע תומה באחד, מתמה גם את החלק השני. ועל הזעה שבשעת מלאכה, משום הזעה שלא בשעת מלאכה. וגם צד השני אמרו, הרי באמת שלא בשעת מלאכה צריך לעזות על שני החלקים, אבל בשעת מלאכה מספיק לעזות על חלק אחד. באו חכמים ואמרו, אנחנו נגיד שצריך לעזות בשעת מלאכה גם על שני החלקים. למה? כי כשלא בשעת מלאכה צריך לעזות על שני החלקים, ויבואו, אם אתה תגיד להם בשעת מלאכה לאנשים שאפשר לעזות על חלק אחד, יבואו לעזות על חלק אחד גם שלא בשעת מלאכה. לכן באו חכמים והחמירו לכאן ולכאן. טוב, אמרנו ששוב, לסיכום העניין, יש שלושה דברים שמחוברים ברמות שונות. אמרנו שיש לדוגמה ששני הדברים מחוברים לתשמיש אחד, ובהם אמרנו שמהתורה כשהם מחוברים זה אחד, ובאו חכמים וגזרו גם כשלא בשעת מלאכה. ואמרנו שיש כלים שמחוברים אחד לשני אבל הם לא משמשים לתשמיש אחד, כמו הכביסה שהיו מחברים אותה באיזושהי שרשרת, או המפתחות באיזשהו סוג של צור מחזיק מפתחות, שבזה אמרנו שרבי מאיר אומר שמדי רבנן זה נחשב מחוברים, ורבי שמעון אומר שהם בכלל גם מדי רבנן לא נחשבים מחוברים. ואמרנו שיש דבר כזה מקל לקרדום, שבו בשעת עבודה עובדים ואחרי זה זורקים אותו הצידה, לא משאירים אותו מחובר. ולכן בדבר הזה הוא חיבור רק בשעת מלאכה, אבל אחר מכן גם לא גוזרים בו, רק בשעת המלאכה הוא נחשב מחובר. טוב, שנינו במשנה דברים שבהם תומנים מערב שבת, וזה הגדרנו, מערב שבת מותר לטמון בדבר שלא מוסיף אבל. דבר שמוסיף אבל גם בערב שבת לא תומנים. אמרנו שבדבר שהוא שהוא מוסיף אבל, חוששים שמה הוא יבוא להטמין ברמץ וגחלים. הדבר שהוא לא מוסיף אבל, מותר לטמון בערב שבת, אבל לא בשבת. ולא בשבת. בשבת לא עושים הטמנה כזו, מחשש שמה הוא ימצא שזה קר, והוא יבוא להבעיר. טוב, יבוא לבשל. טוב, אז אמרנו שיש דברים שתומנים בהם בערב שבת, הם לא מוסיפים אבל, אבל רק בתנאי שהם יבשים. אבל אם הם לחים, אז הם כן מוסיפים אבל. ככה אמרה משנה, בזמן שהם לחים. היא באה לאו. להכין מחמת עצמן, או דילמה להכין מחמת דבר אחר. רש"י מסביר לנו, כשהדבר הוא לח מחמת עצמו, אז הוא יותר מחמם מאשר אם הוא כבר התייבש, ועכשיו נניח נשפח עליו מים, ועכשיו הוא עוד פעם לח. כי אז הוא, הוא עדיין לח, אבל הוא פחות מחמם מאשר שהוא היה לח מחמת עצמו. אז אם המשנה אומרת, היא מתכוונת לחים מחמת עצמו, או מחמת דבר אחר. תשמע, לא בתבן ולא בזגים ולא במוחין ולא באסבים בזמן שאין לכין. היא אמרת בשלמה לכין מחמת דבר אחר, שפיר. אם אתה תגיד לי שהמשנה מדברת אפילו כשהם לכין מחמת דבר אחר, אז מצוין. אלא היא אמרת לכין מחמת עצמן, מוחין לכין מחמת עצמן, איך היא משכחת לה? הרי מוחין זה חתיכות של צמר, זה לא דבר שהוא כמו תבן. אפשר להגיד שכשקוצרים את החיטה בהתחלה היא קצת לחה עד שהיא מתייבשת, הצמר הוא יבש. אז אם אתה אומר לי שאין דבר כזה בכלל לכין מחמת עצמן בצמר, מה זה לכין מחמת עצמן? כשגוזזים אותו הוא יבש. בסדר? אלא מה? כשכתוב לי לכין, משמע שהם לכין אפילו שנפלו עליהם מים. אומרת הגמרא, דוחה הגמרא, ממירתא דבני אטמי. רש"י אומר, מצמר הנמרת מבין ירחותיה של בהמה, שהוא מלא זיעה והולך מעצמו. להחיקר אלי מירתא דלב ברגיזה, היו מורטים את הצמר שבין הירחיים של הכבש, ושם זה מקום שהוא ככה צפוף, מזיע לך. אפשר להגיד שמה שהמשנה אמרה לגבי המוחין, מדובר מהצמר ההוא שהוא לח מחמת עצמו. ולכן מהמשנה אנחנו לא יכולים להוכיח בזה שכתוב מוחין, שזה גם כשמדובר בלח מחמת דבר אחר. אי אפשר להגיד, יכול להיות רק דווקא כשהוא לח מחמת עצמו. אומרת הגמרא, ועדתני רבי יושעי, סליחה, ועדתני רבי יושעי תומנין בכסות יבשה ובפירות יבשים, אבל לא בכסות לחה ולא בפירות לחין. אומרת הגמרא, כסות לחה מחמת עצמה, איך היא משכחת לה? מילא צמר, אבל כסות, איך הכסות תהיה לחה מחמת עצמה? היא רק מחמת שמרטיבים אותה. אומרת הגמרא, ממירתא דבני אטמי, יכול להיות שהכסות היא לחה, כי מילאו אותה עכשיו בצמר הזה שהוא דבני אטמי, שהוא לח מחמת עצמו. ולכן נשאר לנו בסופו של דבר זה שלא הוכחנו האם מדובר במשנה דווקא בלח מחמת עצמו או לח מחמת דבר אחר. זאת אומרת, ניסינו להוכח ודחינו, אז זה נשאר שלא יתברר הדבר הזה. בסדר? בסדר? התחברו? משנה. תומנים בכסות ובפירות בכנפי יונה, הכוונה בנוצות, ובנצורת של חרשים. הנגרים יוצא הרבה נצורת, נכון? כשהם עובדים. ובנעורת של פשטן דקה, כשהיו מאבדים את הפשטן, היו נופלים מנו חתיכות קטנות של פשטן, כשמנפצים אותו. רבי יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה. ככל שהחלקים יותר קטנים, זה יותר יותר שומר על החום. אז רבי יהודה אומר שבחלקים קטנים 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 זה נחשב דבר שמוסיף אבל, הגדולים הם רק שומרים על החום. הגמרא תדון על מה בדיוק הוא ידבר, על מה בדיוק הוא ידבר, על על הנאורת של פשטן או על הנסורת של חרשים. הגמרא תדון. טוב, סיפור. אמר רבי ינאי, זה הקדמה לסיפור שאנחנו בעצם בסופו של דבר אנחנו נדון בו לגבי כנפי יונה. אמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי כאלישה בעל כנפיים. תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. מה זה קשור אליו, אלישע בעל כנפיים? בוא נראה. מהי היא? כן? מה אתה בעצם אומר לי? מה, אדם שהוא לא שומר על הגוף שלו נקי כאלישע בעל כנפיים, הוא לא יניח תפילין? זה הכוונה שלך? מה הכוונה? אביי אמר שלא יפיח בהם. אדם אסור לו להפיח עם התפילין, הוא צריך לחלוץ אותם לפני. רבא אמר שלא ישן בהם. למה שלא ישן? שמה הוא יפיח תוך כדי שינה, או עירי קרי. טוב, אומרת הגמרא, ואמה עיקרי לי בעל כנפיים. למה אלישע נקרא בעל כנפיים? בסדר, נתנאל? אומרת הגמרא, שפעם אחת גזרה מלכותו מהרשעה גזרה על ישראל, שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו. היה גזרה מרום, של מלכות רום מהרשעה, שמי שיניח תפילין, יארגו אותו. והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק. אנחנו, בלי קשר, נגיד בסוגריים, מה זה הדבר הזה שהוא יוצא לשוק? מה, הוא סומך על הנס? מה, הוא לא יודע שפיקוח נפש דוחה את מצוות הנחת תפילין? מה גם שהוא יכול להניח את התפילין בבית ולא חייב ללכת עם התפילין ברחוב? לא כולם הולכים עם תפילין ברחוב. אז יש שכתבו שזה בשעת גזרה, אז לא, אפילו על מצווה קלה ירג ועל יעבור. אבל יש כאלה שדחו, מה זאת אומרת? פה הוא לא חייב לא לקיים אותה. וחוץ מזה שכל מה שאמרו שעל מצווה קלה ירג ועל יעבור, הכוונה שאפילו על, על, על נעליים של יהודים, הכוונה שלא יראה שהוא הולך כמו גוי, שהוא פורק מעצמו עול מלכות שמיים. אבל פה יש הרבה יהודים שהולכים בלי תפילין, ולכן גם אם הוא לא הולך עם תפילין זה לא יראה שהוא פורק עול מלכות שמיים. אז למה זה בעצם היה מותר לו? והרי אין סולחים על הנס כמו שקרה לו. טוב, בכל מקרה כך הוא עשה, וצריך לדון בזה. והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק. כנראה שאולי זה לא הנהגה לרבים. ראו כסדור אחד, איזשהו חייל, פקיד, מישהו שממונה, עלול לתפוס אותו, רץ מפניו ורץ אחריו. זאת אומרת, אלישע בורח ממנו והוא רודף אחריו. וכיוון שהגיע אצלו, נטלן מראשו והחזן בידו. אלישע הוריד את התפילין מהראש והניח אותם בידיים מפני הסכנה. ויש כאלה שכותבים, כי הרי צריך להגיד מה הקשר, למה הגמרא אמרה שלא יפיח בהם או שלא ישן בהם, מה זה קשור? אז יש כאלה שאמרו שהוא הוריד כי הוא פחד שמחמת הריצה או הלחץ הוא יעלו להפיח, אז הוא הוריד את התפילין. או הפשט הוא שהוא הוריד כדי שלא יראה אותם. ויש ששואלים למה הוא לא הוריד כבר בתחילת הריצה, כאילו למה הוא בעצם ברח, הרי הוא ידע שהכסדור יתפוס אותו. אז יש כאלה שאומרים שהוא פשוט רצה להרוויח עוד מעט, עוד זמן של תפילין, עוד מצווה. טוב, אמר לו, מה זה בידך? מה יש לך בידיים? אמר לו, כנפי יונה. אז יש כאלה שאומרים שהוא לא שמח על הנס, והוא גם לא התכוון לשקר, אלא הוא התכוון כנפי יונה, כבר הדבר שאני, התפארת של ישראל, שהם נמשלו ליונה, וזה הכוונה שלו הייתה, לא שזה יש כנפי יונה. טוב, פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה. אז הנה קרה לו נס. אז באמת יש כאלה ששוב שאומרים שיש כאלה שגורסים, לא שהוא אמר לו כנפי יונה, אלא כאונה שאל מביא בידך, והוא פסט את ידו, ואז היה כנפי יונה, כאילו שהוא לא התכוון לשקר. אז שוב, שאמרנו שזה נמשל לכנפי יונה, העיקר שלא התכוון לשקר. טוב, לפיכך קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. איזה נס עצום קרה לו, שהתפילין הפכו להיות כנפי יונה, וככה הוא ניצל. אבל אתה אומר, מה ישנה כנפי יונה משאר עופות? למה דווקא אמר כנפי יונה ולא כנפי אוף אחר? אמר, משום דאימטיל, כוונה נמשלה, כנסת ישראל ליונה, שנאמר כנפי יונה נכפה בכסף וכולי, מה יונה כנפי המגינות עליה, אף ישראל מצוות מגינות עליהם. כמו שיונה כנפיים מגינות עליה, ככה המצוות מגינות על עם ישראל. אולי זה דבר שהוא קצת אקטואלי אלינו היום. המצוות מגנות על עם ישראל, אבל האם זה אומר שמותר לעם ישראל בשביל עשיית המצוות להסתכן ולסמוך על זה שהמצוות יגנו על עם ישראל? עכשיו בענייני הקורונה היה הרבה דיונים, האם מותר בשביל תפילה, בשביל לימוד, להפר הנחיות שקשורות לבטיחות, בשביל מקווה, אבל זה לא מה שהכוונה. זה לא מה שהכוונה, אסור ודאי לסמוך על הנס. אמנם המצוות מגינות על עם ישראל, בסופו של דבר המצוות הן שמגינות על עם ישראל. ויש כאלה שמסבירים, אמנם ששכר מצוות בעיה על מלאכה, אבל להגן על נזק אז כן. ויש כאלה שאומרים שבגלל זה את התפילין של הראש, שנראה לי הריטב"א, ששמים אותו בצורה של כנפי יונה על הראש, שככה הוא מגן. אבל אני חושב שבכל זאת אין, לפחות האנשים במדרגה רגילה, שלוש על אלישה בעל כנפיים, אז הם צריכים לשמור על ההנחיות בקפדנות של הבריאות, ועדיין לסמוך על זה ולהתפלל להשם ולהאמין שהמצוות שהם עושים מגנות עליהם מנזקים. טוב, טוב, בנסורת של חרשים. כתוב, אמרנו שבמשנה שבנסורת של חרשים ובנאורת של פשטן, מותר להטמין, אבל רבי יהודה אומר רק בגסה ולא בדקה. איבאי עליהו, רבי יהודה, הנסורת של חרשים קאי, או הנאורת של פשטן קאי. האם מה שרבי יהודה אמר שהוא מתיר בגסה ולא בדקה, האם זה מוסב על החלק שמדבר על נסורת של חרשים? ובעצם בנסורת של חרשים או הנאורת של פשטן, אולי בנאורת של פשטן הוא חולק, אבל בנסורת של חרשים הוא מתיר בדקה. הנסורת של חרשים זה דבר שהוא קצת יותר עבה מאשר נאורת של פשטן, אז אולי בנאורת של חרשים הוא אומר, הוא מודה לרבי מאיר שמותר גם בדקה וגם באהבה, כל מה שהוא חולק בנאורת של פשטן שהיא ממש דקה, ששם הוא אומר רק בגסה ולא בדקה. אומרת הגמרא, תשמע דתניא, רבי יהודה אומר נאורת של פשטן דקה, הרי הוא כזבל. זבל אמרנו זה דבר שהוא מוסיף הבל, אז כשהוא אומר פה על דווקא על נאורת של פשטן, שמע מינה נאורת של פשטן קאי, שמע מינה, ובנסורת ונאורת של חרשים, בנסורת של חרשים, פה הוא מודה לרבי מאיר שבכל מקרה היא מותרת ולא נחשבת מוסיפה הבל. משנה, תומנים בשלחים ומטלטלים אותן בגזי צמר ואין מטלטלים אותם, כיצד הוא עושה? נוטל את הכיסוי והן נופלות מאליהן. מה כתוב פה? תומנים בשלחים, שלחים זה סוג של אורות של בהמה, מותר לטמון בהם, זה לא דבר שמוסיף אבל, ומותר גם לטלטל אותם. למה? כי הם ראויים לישיבה, אפשר לשבת עליהם, זה נוח. בגזי צמר גם אפשר לטמון, הם גם לא מוסיפים אבל, אבל אין מטלטלים אותם. למה? שאיות והגזי צמר עומדים לתביעה ולהריגה, אז מקפידים עליהם, הם לא עומדים לישיבה, אז רק תומנים בהם כי הם לא מוסיפים אבל, אבל עדיין הם נחשבים מוקצה, אין להם תשמיש של היתר בשבת. התשמיש שלהם ההריגה זה תשמיש של איסור, אז אמנם תמנו בהם, אבל זה לא עכשיו הפכו אותם לדבר שנועד להתמנה, זה עדיין עומד לרגע, אבל תמנו בהם באופן זמני, אז השימוש שלהם הוא שימוש של איסור, לכן אסור לטלטל אותם. כיצד הוא עושה? אם כבר תמן בדבר הזה, בגזי צמר האלה, הרי הם מוקצה, אז כתוב, נוטל את הכיסוי והן נופלות מלהם, עושים את איזשהו הורדה מן הצד, או טלטול מן הצד, למרות שהם כן יוצא שהוא מטלטל אותם, אבל היות והוא לא צריך אותם, הוא לא צריך אותם, והוא לא מטלטל את צורכן, אז באופן הזה, טלטול מן הצד, זה כן בסדר, אז הוא נוטל את הקדרה או את הכיסוי והם נופלים אליהם. רבי אלעזר בן עזריה אומר, קופה מטה על צידה ונוטל שמה ייטול ואינו יכול להחזיר. אם אדם יש לו קופה שהוא מילא אותה במוחין ובפנים יש גדרה, עכשיו אם הוא יוציא את הקדרה המוחין ייפלו, הרי יש איזושהי גומה מסוימת איפה שהייתה הקדרה, עכשיו אלה ייפלו בפנים והוא לא יוכל להחזיר. עכשיו הוא לא יוכל להחזיר כי הוא גם לא יוכל להזיז אותם כי הם מוקצ, אז מה הוא עושה? יטה אותם הצידה באופן כזה שהם לא ייפלו לתוך הגומה. וחכמים אומרים נוטל ומחזיר, לא חוששים שמה ייפלו הגיזים לתוך הגומה. טוב, יתיב רבי יונתן בן אחינאי ורבי יונתן בן אלעזר ויתיב רבי חנינא בר חמא גבאיו, יושבו שלושתם וקיים באי עליהו. שלחים של בעל הבית נען, אבל שלומן כיוון דקפיד עליו, לא מטלטלין לן לאו, אותי למה שלומן תנן וכל שכן של בעל הבית. נסביר, יש הבדל באורות, אם זה אור של בעל הבית, בסדר, הוא לא מסתור, זה לא אומן שמייצר מהם, אני יודע, ספות או דברים, שזה חשוב לו מאוד, שהם לא יתלכלכו בשום אופן. ולכן סדר שישבו על זה, היות וזה מדובר בשל בעל הבית, שלא לא מקפיד על זה שישבו עליהם, אז מותר לטלטל אותם. אבל של אומן, אומן לא מוכן ש... הוא צריך להשתמש בזה. נגר, הוא לא מוכן שישתמשו לו בקרשים שהוא מכין בהם רעיתים, כי אז הם יתלכלכו, אחרי זה הרעיתים לא יהיו שווים. הוא מקפיד על כל על איכות, הרבה יותר מאשר מקפיד בן אדם פרטי, בעל הבית לעצמו. אז יכול להיות שהאומן מקפיד, מה פתאום שישבו לי על הסחורה שלי, כן? אדם בבית יכול להגיד, נו בסדר, לתת לילדים שלו לשבת על הבדים, אבל בחנות של בגדים, של אומן, מה הוא ייתן לאנשים להסתעסק עם הבדים? זה דבר שלא נוגעים בו, צריך להכין מזה. אז לכן, מה? כן? אז האם אנחנו אומרים שמה שאמרנו שמותר לטלטל, הכוונה בדווקא של בעל הבית, ושל אומן לא, כי הוא מקפיד, או דילמה, מה שאמרנו שמותר, כי גם אומן לא מקפיד. ומלא ובכל שכן של בעל הבית שהוא לא מקפיד. אמר לו רבי יונתן בר אלעזר, בן אלעזר, מסתברא, של בעל הבית נען, אבל של אומן קפיד עליו. מסתבר ששל אומן הוא מקפיד עליו, ולכן זה מוקצה. מחמת חסרון כיס, אמר לו רב חנינא בר חמא, כך אמר רבי ישמעאל ורבי יוסי, אבא שלחיו, אבא שלי הוא היה אומן, מאבד אורות, ואמר אביהו שלחין ונשב עליהן, ובכל זאת לא היה אכפת לו שנשב עליהן, ולכן גם של אומן אפשר לשבת. אומרת הגמרא מיתי והקשו, נסרים של בעל הבית מטלטלין אותם, ושל אומן אין מטלטלים אותם. למה? כי של אומן הוא מקפיד שלא ישתמשו בנסרים הללו, שלא ישבו עליהם. הנה, אז מה אתה אמרת לי שגם כשל אומן אפשר להשתמש? הרי במפורש כתוב לנו שכשל אומן אסור להשתמש כי הוא מקפיד. וכתוב עוד, ואם חישב לתת עליהם פת לאורחין, בין כך ובין כך מטלטלים עליהם. זאת אומרת, גם של אומן, אבל אם הוא חישב עליהם במפורש להשתמש בהם, נניח לשים פת לאורחין עליהם, אז מותר. אבל מה שאם הוא לא חישב, אז אסור? אומרת אמא, שאני נסרים דקפיד עליו. יש הבדל. יכול להיות שבנסרים מקפידים שהם לא יתלכלכו, אבל באורות זה הרבה פחות הנזק מצוי. בסדר, ישב עליהם, לא קרה כלום. בנסרים שלא יתלכלכו, שלא יקבלו דפיקה, צורה וכו', יותר מקפידים. תשמע. אורות, בין עבודים, בין שאין עבודים, כוונה מעובדים ולא מעובדים, מותר לטלטלן בשבת. למה? אפילו כשהם מעובדים, לא מקפידים עליהם, אפשר לשבת. ולא אמרו עבודים, אלא לעניין תומה בלבד. שמה? שאור לא מקבל תומה עד שהוא לא מעובד. לפני זה הוא לא, רק שהוא מעובד, הוא נחשב כלי לקבל תומה. לפני זה הוא לא מקבל תומה. אומרת הגמרא, מה אליו? לא שנה של בעל הבית ולא שנה של אומן. שמה? שבין מעובדים, בין לא מעובדים, מותר לשבת עליהם, וזה קושייה על מה שאמר. הנה, ואנחנו, סליחה, זה לא קושייה, אלא הנה הוכחה לנו שגם אורות של אומן, אפשר להשתמש בהם, כי לא מקפידים על זה האומנים, שאפשר לשבת. אומרת הגמרא, לא. של בעל הבית, אפשר להגיד, שאורות של בעל הבית, מן מעובדים, לא מעובדים, לא מקפידים עליו, אבל של אומן, יכול להיות שמקפידים. אומרת הגמרא, אז מה, לפי בעצם מה שאתה אומר לי, לפי הדחייה שאתה אומר לי, מדובר באורות של בעל הבית. בין מעובדים ולא מעובדים, לא מקפידים עליהם שישבו עליהם. אבל של אומן מקפידים, אומרת הגמרא, לפי זה, אבל של אומן מי, אין מטלטלים. לפי זה אתה אומר לי ששל אומן אין מטלטלים. למה? יחי, עד אתני ולא אמרו עבודין, אלא לעניין תומה בלבד. לפלוק ולידנה בדידה, במה דברים אמורים בשל בעל הבית, אבל בשל אומן לא. בעצם, הגמרא, יש לה תמיד דרך, שאם אנחנו עוסקים בדבר מסוים, אז אנחנו עושים את ה... לא רוצים ללכת לחלוקה בדבר אחר שהוא רחוק מאיתנו, אלא בוא נעשה את החילוק בדבר שבו אנחנו עוסקים, נכון? אבל, ואם אנחנו הולכים לדבר רחוק, זה מלמד אותנו שאנחנו, כן, ולא פלגנו בדידה, משהו שאנחנו כנראה לא הבנו טוב. אז מה הגמרא אומרת? עדיין, מה בעצם אתה רוצה להגיד לי? אבל של אומן, אתה בעצם אומר לי, אבל של אומן אין מטלטלין. יחי ולא אמרו עבודין לעניין תומה בלבד, הכוונה, החילוק בין עבודין ללא עבודין זה רק לעניין תומה. אתה יכול להגיד לי, לפלוג ולהתנבד ידע, הכוונה, בוא בחילוק, שיש בין אורות מעובדים ללא מעובדים, בעניין של מוקצה. הכוונה, הברייתא בעצם אומרת שאורות מעובדים של אומן אסור לטלטל אותם, נכון? לפי מה שעכשיו אמרנו, שמה שאמרנו בין מעובדים ללא מעובדים של בעל הבית מותר לטלטל. אבל בשל אומן אסור לטלטל, נכון? אפשר היה להגיד, במה דברים אמורים שאמרנו שמותר לטלטל באורות מעובדים ולא מעובדים, זה רק בשל בעל הבית, אבל בשל אומן לא. אומרת הגמרא, כולה בבעל הבית כמיירה. בעצם הרישה לא מדברת על אורות בן של אומן לא מעובדים ומעובדים רק של בעל הבית, ואז אתה אומר לי יותר קרוב לי, כבר להמשיך להסביר לי באומן ולא באומן ולחלק רק בשל אומן לא מטלטל ושל בעל הבית כן מטלטלים, אלא הברייתא מדברת רק בבעל הבית. הברייתא מדברת רק בבעל הבית, ולכן יותר קל לי לפלוג ולתנה בדידה ולהגיד שבין מעובד בין לא מעובד מותר לטלטל, אלא רק מה נפקמין היחידה, היות ואנחנו מדברים בבעל הבית, מה נפקמין היחידה של בין מעובד ללא מעובד זה רק לתומה, ואני לא מחלק בין בעל הבית לאומן, כי האומן אנחנו לא עוסקים בו. אז להתחיל עכשיו להתעסק באומן זה כבר חלוקה רחוקה, אתה לא יכול להגיד לי לפלוג ולתנה בדידה בדבר שיותר רחוק, אלא היות ואני מדבר באורות של בעל הבית, אז אני מחלק בין עניין של טלטול בשבת לבין עניין של תומה. זאת אומרת, בהבנה הראשונה חשבנו שמדובר באורות לא מעובדים של אומן ושל בעל הבית, ובאורות מעובדים מדובר רק בשל בעל הבית. כמה שמנן, הכל דובר רק בשל בעל הבית, ולכן החלוקה היא בשל בעל הבית. טוב, ממשיכים. אומרת הגמרא, כתנאי, יש פה מחלוקת תנאים לגבי מה שאמרנו, לגבי האורות של האומן. אורות של בעל הבית מטלטלים אותן, ושל אומן אין מטלטלים אותן. למה? כי הוא מקפיד, כמו רבי יונתן בן אלעזר. רבי יוסי אומר אחד זה ואחד זה מטלטלים אותן, כרבי חנינא בר חמא, שאומר שלא מקפידים על גבי הישיבה. טוב, עוד דבר שהסתפקו אותם חכמים שישבו, הדורייתוי וקמיבאי עליהו. הד את ננבות מלאכות 40 חסר אחת, כנגד מי? כנגד מי תקנו 40 חסר אחת? עכשיו אומר תוספות, מה זאת אומרת כנגד מי? אם אנחנו אומרים כנגד מלאכות, נניח שהיו במשכן, ספרנו כמה מלאכות היו במשכן, והגענו ל-39. בסדר, רם נתנאל? מה זאת אומרת כנגד מי? ספרנו. אומר תוספות, תראו, תוספות דיבור המתחיל 40, די הרבה מלאכות יש דדמיין להדדי, ואבל על המחשבין הוא כולן כאחת, כדי פריך בפרק כלל גדול, דף עמוד ג' עמוד ב', והיינו זורה, היינו בורר, היינו מרקד, ומשום חילוק מועד שביניהם, לא אבא מחלקין עליהו, אלא אבדקים להו דלמתת מלאכותן. כנגד שום דבר, לכך ביי, כנגד מי? יש איזה מקור שיש לנו, יש לנו מסורת שיש לה מתת מלאכות, ולכן אנחנו חילקנו במלאכות, היינו זורע, היינו בורר, נכון? כי אם לא, אז בגלל החילוק המועט ביניהם לא היינו מחלקים את זה למלאכה שונה. כן, אז היות ובגלל זה הגמרא מקשה, לכאורה הם אותו דבר, ואחר אנחנו יודעים, יש לנו מקור, יש לנו מסורת שיש לה מתת מלאכות, ואם ככה, מאיפה, מה המקור של המתת מלאכות האלה? טוב, אמר לו רב חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן, היו במשכן 39 מלאכות, והיות ונשמחה פרשת שבת לפרשת המשכן, ללמד אותנו שהמלאכות שנעשו במשכן אסור לעשות אותן בשבת, אז היות והיו שם 39 מלאכות, למדנו שיש 39 מלאכות. אמרו לו רבי יונתן ורב לזר, כך אמר רבי שמעון ורבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה. 40 חסר אחת. כל המקומות בתורה שכתוב בהם עניין של עשיית מלאכה, מלאכה, מלאכתו, מלאכת, כל פעם שמוזכרת מלאכה בתורה, ספרנו ב-39. אז כל המלאכות הללו שיש בתורה, כל ההזכורים של המלאכה 39, את כולם אסור לעשות בשבת. לכן למדנו מזה 39 אבות מלאכות. טוב, אומרת הגמרא, ביי רב יוסף. יש לנו שני מקומות שכתוב בהם מלאכה, אבל זה לא בדיוק, או לא בטוח, לפי כל השיטות, שהכוונה של עשיית מלאכה, המשמעות היא עשיית מלאכה. ביי רב יוסף, לגבי יוסף הצדיק, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. כשהוא בא הביתה וחיכתה לו אשת פוטיפר, ממניין הוא או לא? האם זה חלק מה-39 שמונים או לא? אמר לי אביי, וליתי ספר תורה ולימני. בוא תיקח ספר תורה, תספור. אם אתה מוצא 38 מקומות שכתוב מלאכה או מלאכת, וזה ה-39, כנראה זה חלק מהמניין. ואם יש 39 בלי זה, כנראה שזה לא מהמניין. מה אתה שואל שאלות? תספור. אומרת הגמרא, לא אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנעום. הרי גם כשדרשו את הדבר הזה, פתחו ספר תורה ומנעו. אז מה תספור? ככה סופרים באמת. זה בכלל מלמד אותנו, כשיש לנו מחלוקות במציאות לפעמים, תבדוק, תבדוק, אל תתווכח. טוב, הוא אומר, לא הבנת את השאלה. אמר לי, לא, אני יודע לספור, כי כמספקה לי, משום דכתיב, והמלאכה הייתה דיים ממניין ההוא. כן, יש לי ספק, מהפסוק שאומר, והמלאכה הייתה דיים, האם הוא מהמניין? אם אני אומר שהמלאכה הייתה דיים, זה מהמניין, עד יש לי 39, ואני לא יכול לכלול את ויבוא יוסף הביתה לעשות מלאכתו, כי זה כבר יהיה מעל ה-39. ואם הפסוק והמלאכה הייתה דיים, הוא לא נכלל, אז ויבוא יעקב יוסף הביתה לעשות מלאכתו, זה כן נכלל. עכשיו, למה יש ספק? מהפסוק והמלאכה הייתה דיים, האם הכוונה שמלאכת, איזה מלאכה? אפשר להבין את הפסוק הזה מסוג מלאכה ממש, המלאכה של ההבאה, והמלאכה הייתה דיים, או להגיד שהביאו מספיק, שיהיה מספיק לכל המלאכה, אבל אין פה בעצם מלאכה, שהיה מספיק לכל המלאכה. בסדר, רב נתנאל, זה לא מלאכה ממש, הם לא עשו מלאכה, זה לא הזכור בהקשר של שהם עשו מלאכה, אלא שהם מספיק למלאכה. אז זה לא הזכור של מלאכה שעשו. אז מצד אחד זה לא הזכור של מלאכה שעשו, או להגיד שמלאכת ההבאה הייתה מספיק. ואז זה כן הזכור של מלאכה. אז על זה הסתפקנו. אומרת הגמרא, ואקה מאן דאמר, לעשות צרכיו נכנס. אם אנחנו אומרים והמלאכה הייתה דיים, יש פה את מלאכת ההבאה, וזה נחשב כמלאכה, אז זה יבוא יוסף הביתה לעשות מלאכתו, יש לנו מחלוקת, מה הוא התכוון? האם הוא התכוון באמת לעשות את מלאכתו הרגילה והשגרתית? הרי היה לו מלאכה בבית. אם אנחנו אומרים שהוא בא לעשות את מלאכתו בבית, אז הוא ממש מוזכרת כמלאכה. אז אנחנו נצטרך להסביר שהרי מלאכה הייתה דיים, הכוונה זה לא מלאכה, אלא הכוונה היה מספיק לכל המלאכה. אבל יש לנו דעה אחרת שאומרת שיוסף לא בא לעשות מלאכה בבית, אלא לעשות צרכיו בה, הכוונה לשמש עמה, וזה לא בא לעשות מלאכה, בא לעשות צרכיו עמה. ומילא אז אנחנו נסביר שבעצם אצל יוסף זה לא מוגדר כמלאכה, כי הוא לא בא לעשות מלאכה, ומילא אנחנו נסביר את הפסוק ומלאכה הייתה דיים, ששם מוזכר מלאכה, מלאכת אהבה. אז אומרת הגמרא, מי שאומר שהמלאכה הייתה דיים זה מלאכה, כמאן דאמר לעשות צרכיו נכנס, ומילא יוסף לא נמנע, מה שהיה שם שהוא בא לעשות מלאכתו לא נמנע כמלאכה, כי הוא לא בא לעשות מלאכה, ונגדיר את מלאכת אהבה. אומרת הגמרא, דילמה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניין ההוא, כמו שהגמרא אומרת, זה נחשב מלאכה, כי הוא בא לעשות מלאכה. ואי, והמלאכה הייתה דיים, אחי כאמר, דשלים ליביד, היה מספיק. לא שעשו מלאכה, אלא שהגיעו למספיק. אומרת הגמרא, תניה, כאמן, מה? אומרת הגמרא, תיקו, כן, יש לנו צד כזה או צד כזה, והגמרא אומרת תיקו. תניה, כאמן דאמר כנגד עבודות המשכן, ולא כנגד מלאכות שהיה כתוב 39 פעמים. דתניא, אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן. הם זרעו ואתם לא תזרעו. מה הם זרעו? את הסמנים שבהם השתמשו לצבוע, את התחלת ואת אורות האלים. הם קצרו את אותם סמנים שהם זרעו ואתם לא תקצרו. וכולי, וכן הם תכנו ולשו את הסימנים ובישלו אותם, ואתם גם לא תעשו את זה. הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה, קרקע היא רשות הרבים, העגלה היא רשות היחיד, ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד. הם הורידו את הקרשים מהעגלה לקרקע, מהעגלה שהיא רשות היחיד לקרקע שהיא רשות הרבים, אז אתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד לרשות הרבים. הם הוציאו מהעגלה לעגלה, ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד. אומרת אמרנו, רשות היחיד לרשות היחיד, מה יתעביד? הרי זה אותה רשות, זה רשות היחיד. אביי ורבא דאמרת רביו, ואיתמר רבא דבר אהבה, מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים. הם עשו מרשות היחיד מעגלה לעגלה דרך רשות הרבים, אז אתם גם לא תעשו את זה. זה גם עשו מהתורה. טוב, אז יש לנו ברייתא שבאמת נוקטת שהמלאכות הם כנגד המלאכות שהיו במשכן. טוב, יש לנו עוד קצת זמן. טוב, בגזי צמר, כתוב בגזי צמר, ואין מטלטלין אותם. כן, אמרנו, דבר שבעצם אדם מקפיד עליו, שיש לו חשיבות, הם עומדים להריגה. אז זה מוקצה מחמת חסרון כיס. ועוד דבר, יש דבר שגם אסור, אסור לטלטל, גם לא דבר שרק מחמת חסרון כיס, אלא דבר שהוא לא ראוי לשום דבר, כמו עצים ואבנים. לא בחמת חסרון כיס שהוא מקפיד עליהם, חמת שהם לא רואים לשום דבר. הגיזי צמר הם כן ראויים, אבל היות והוא מקפיד שלא יטלטלו אותם, כי הם יקרים, כי הם עומדים לתשמיש מיוחד, אז זה חסרון כיס, אבל בסדר. עכשיו, דבר שהוא היה מוקצה, ואדם איחד אותו לשימוש של, שמותר, אז זה בסדר. אם הוא איחד אותו, אני משתמש בגיזי צמר הללו, אני לוקח את האבן הזאת, מבחינתי היא לא אבן, מבחינתי היא עומדת לשימוש המותר, אז מותר להשתמש בה. טוב, אומרת המשנה בגיזי צמר ואין מטלטלים אותם. כמו שאמרנו, בישוב חסרון כיס. אמר רבא, לא שנו אלא שלא תמן בהם. אבל תמן בהם מטלטלים אותם. כל מה שאמרנו שהם מטלטלים אותם, רבא לא קורא את הגמרא. לפי מה שהגמרא אומרת עכשיו, רבא לא קורא את הגמרא, את המשנה כמו שאנחנו אמרנו. אם תמן בגיזי הצמר, אז הוא משתמש בו, הוא מייחד אותם לשימוש, מותר לטלטל אותם. כל מה שאמרתי הם מטלטלים אותם, בכוונה סתם גיזי צמר, שהוא לא תמן בהם. זה לא הפשט, נכון? זה לא ככה, זה לא הפשט, אבל ככה רבא אומר. כי אם הוא משתמש בהם, אז הוא כאילו יחד אותם ל... כאילו הוא מראה שהוא רוצה אותם. אומרת הגמרא, איתי והיה אומר רבנן בר יומי. מה זה בר יומי? אותו היום הוא הגיע פעם ראשונה לבית המדרש של רבא. לרבא. תומנים בגזי צמר והם מטלטלים אותן. ומה ההמשך? כיצד הוא עושה? נוטל את הכיסוי והן נופלות. הרי על מה מדובר פה שהם מוקצה שצריך ליטול את, את הכיסוי והם נופלות? מדובר בגזי צמר שהוא תמן בהם כבר. ואתה אמרת לי שאם הוא תמן בהם, הם כבר לא מוקצה. אז למה הוא צריך לקחת את זה והם יפלו לבד? קושיה מהמשנה. אומרת הגמרא, אלא היא התמרחית. תמר באמת, נדחה הסבר הראשון שאמרנו ברבא. אמר רבא לא שנו, אלא שלא יחדן להתמנה. אלא מה? אם הוא סתם התמין בהם, אבל הוא לא ייחד אותם להתמנה, אז הם נשארו מוקצה, ולכן באופן הזה הוא צריך לקחת את הכיסוי, והם יפלו מאליהם. אבל ייחדן להתמנה, אם הוא אמר, אלה מיוחדים להתמנה, מטלטלין אותן, התמרנמי, כי את ערבין, אמר רבי יעקב, אמר רבי אסי בן שאול, אמר רבי, לא שנו אלא שלא ייחדן להתמנה, אבל ייחדן להתמנה מטלטלין אותן. רבינה אמר, אנחנו עוד שנייה מאוסרים, רבינה אומר, באמת אפשר להגיד, כמו שרבא אמר בהתחלה, שבאמת הכוונה שאם הוא באמת ישתמש בהם, אז זה כאילו ייחד אותם להתמנה. ברגע שהוא ישתמש בהם, הוא ייחד אותם להתמנה. אז עכשיו, מה הקשת לי מהמשנה? למה הוא צריך להטות? בשל אפתק שאנו, מה זה אפתק? זה ערימה של דברים שעומדים לסחורה. ופה זה בוודאי שהוא מתכוון, אולי גם שהוא ישתמש בהם, השימוש לא מראה שהוא ייחד אותם להתמנה, אלא זה גיזים שעומדים למחירה, זה ברור שאחרי זה הוא מחזיר אותם למחירה. ולכן שמה, זה היות ומדובר במשנה בשל אפתק, שמה רק אם הוא, רק אם הוא יכול להטות מהצד שהם יפלו, כי ודאי שהוא לא ייחד אותם, וסתם גיזי צמר, בגלל שהוא ישתמש בהם, וזה נחשב שהוא כבר ייחד אותם להתמנה. תניא נמי אחי, גיזי צמר של אפתק, כוונה שעומדות לסחורה, אין מטלטלים אותם. ואם התקינן בעל הבית להשתמש בהם מטלטלין אותן. שר כוח גדול, שבת שלום, בעזרת השם, מוצאי שבת בשעה 8:45 נלמד שבת שלום, בשורות טובות, ישועות וחמות, חודש טוב.